לדבר על על החידוש של החסידות, מה נשמע אתכם מהחידוש, תשתו איזה משהו טוב, ואחרי זה אנחנו קצת נמשיך. טוב, פעם שעברה דיברנו על על ההסבר למושג הקורבנות, איך זה אומר ביחס אלינו, עיקרי משכן זה דבר שנוגע לכל, משכן, מקדש, דבר שנמצא בליבו של כל אחד ואחד, והמשמעות היא שהבהמה מבטאת, שאנחנו מבינים, זה מבטא את הנפש הבהמית, והמטרה שלנו, התפקיד שלנו, זה להצליח לקחת את הכוחות האלה, וכאילו להצליח להביא אותם לקדושה, בין אם זה בדרך של התהפכה, בין אם זה בדרך של התקפה, בכל אופן, אולי זה משהו שהוא לא בדיוק זה ולא בדיוק זה, אבל הכוונה שאתה מצליח לקחת את הכוחות האלה ולרתום אותם לקדושה. זה הכוונה שעשו לי מקדש ששכנתי בתוכה. ואם אדם מצליח לעשות את זה, זאת אומרת, להשתמש בכוחות האלה, אז הוא מצליח להוביל, לגרום שבעולם יהיה גילוי מיוחד של העם של הסובב אלוקי. הפרק הקרוב אנחנו נקבל כאילו הצצה לתפיסה של הנפש הבהמית ולמשמעות, כאילו מה המשמעות של של העבירה. ושוב, הדברים לא נאמרים בחלל ריק, הם נאמרים באיזשהו הקשר אקטואלי. וזה יובן מה שהמשכן היה מעצי שיטים דווקא. זה בעצם אולי הנקודה המרכזית של המאמר הזה, אנחנו נראה איך זה מתפתח בהמשך. דילות שעיקר העבודה במשכן ובמקדש הוא איתם פחשוך על הנאורה. שזהו עניין לעלת הקורבנות כנעל ובפרט מעשה הכתובת. אבל לדי העבודה של המקדש עניין על ידי העיר גילוי אלוקות בעולם, ולכן היה מעצי שיטים. דיני שיטה פירושה נטייה. אני חושב דבר שהוא אמצעי, והטייה לאיזה צד, למעלה או למטה, נקרא שיטה. לכן פירוש שטות. שטות הוא הטייה מהידיעה והחוכמה, וידיעה וההשגה הוא דרך המיצוע, והטייה מזה נקרא שטות. והנה יש שטות לעומת זה, של העבירה, של הקליפה, כמו שנאמר כתסתי שלו, פירוש רש"י, תת מדרכי הצניעות. כתיב אשי וסבא בשיטים, שהוא עניין השטות דולה לזה, כזו לכם שם אגב כאן זה חטא של חטא מיני, נקרא לזה ככה. כלומר חבל, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. יכולים כאילו לשים קו מתחת למשפט הזה, לציטוט הזה, כי זה הדבר המרכזי שאותו אותו הוא לזה.
באופן עקרוני שטות, אז באופן עקרוני שטות זה לא דווקא
בעקרות של עבירה. לא, עבירה היא תוצאה של שטות.
לא, לא כל שטות של עבירה, יש שטות של אומן, זה שטות של עבירה.
כן, כן, יש גם שטות טובה, וזה בדיוק נושא המאמר הזה. זה נושא המאמר. נושא המאמר הזה זה מה יש שטות לקדושה. אבל עוד לא הגענו לשם. ורוח זה מכסה על האמת, ורוח שטות הוא רוח ניפה וסתרא אחא, ונקרא שטות השם מלך זקן וכסיל. הם מכסים על האור והגילוי. אלוקות הוא אמת וחיים. שנאמר בהשם אלוקים אמת. הוא אלוקים חיים. ורוח שטות מכסה על האמת וחיות אלוקים, איך נקרא בשם קליפה, כמו הקליפה המכסה על הפרי. לכן הרוח שטות מכסה, מעלים ומסתיר על האור דגילוי אלוקות. וזהו הסיבה, מה שאפשר אשר אל האדם יכול להיות חס שלום עובר עבירה. לכאורה, איך אפשר הדבר אשר יבוא האדם לידי עבירה? והוא רק לפי שאינו מרגיש שבזה הוא נפרד מאלוקות. נדמה לו אשר עודנו ביהדותו. ואם יודע את האמת, כמו שהוא, שעל ידי החטא ואבון נעשה נפרד מאלוקות, הרי לא היה עושה את דבר העבירה, רצה רחנה לצמן, רחנה לצלן בשום אופן. שבטבע כל נפרד שאינו רוצה בשום אופן, ולא יכול כלל להיות נפרד מאלוקות. והראיה, וכאשר בא לידי ניסיון, וכופים אותו חס ושלום על עניין של כפירה, ואז אי אפשר לטעות ולחשוב שאינו נעשה נפרד מאלוקות, הרי הוא משליך חייו מנגד. הוא מקבל עליו כל המיני איסורים חס ושלום, הוא עושה נפשו על תושת שמו יתברך. לכן נראה ומוחש ממש, אפילו בדרגות הפחותות בקש ובקלים בראשי ישראל אלוהים מסור נפשם על תושת שמו יתברך. ושאז הרי יודע ומרגיש בנפשו ולא רוצה חס ושלום להיפרד מאלוקי ישראל. וכזה להיות חס ושלום, חס וחלילה, נפרד מאלוקי ישראל, הרי אין ביכולת שום בר מישראל. אבל בשערי דברים, בשערי עבירות הכנה לישראל. ואינו יודע ואינו מרגיש שנעשה על ידי נפרד מאחדותו יתברך. ונדמה לו כי הוא בידיעתו כאשר היה. וזה בא מהרוח שטות בסתרא אחא שמכסה על האור והגילוי שלא יורגש. פירוש, לרוח שטות גורם לאדם היעדר ההרגש. ובאדם שתוקף החמדה בתאווה והחמימות בנפש הבהמית גורם לו הקרירות והיעדר הרגש מנים רוחניים. פירוש, צוגי בונדקייט ונצקחייט, ענייני חמדה בתאווה. זאת שקיעה והתקשרות בדברים האלה. זה מקרר ההרגש בעניינים הרוחניים. אז הרעיז, אז לא הפעיל, זה הרבה, איבר גגמל, זאת אומרת, הוא כאילו שבוי, בענייני תאוותיו ורצונותיו החומריים וגשמינים. אז רוחנית דקר, הרגש, יסבא עם בתחילת הלם והאסתר. טוב, זה יידיש, אתם מבינים מה שכתוב. זה נעשה בלתי מרגיש כלל, ולא מרגיש בלענום והריבות והטוב והאלוית בקיום המצוות. לכן לא מרגיש שהפחיתות ברחוקו מלכות שנעשה על ידי הרוחת והאבון. בדרך כלל, הוא כיסוי הנפש הבאמית, נכסה הנפש האלוקית, הנפש האלוקית הוא אלוקית בעצם מהותו, ובפרט הניצוץ שבו, כמו הניצוץ הפרטי, השייך על גופו הפרטי, של הדור הוא מרגיש בכל ימין אלוקים, הוא מרגיש מאוד בדבר שהוא מנגד לאלוקות. דבר שאינו לאלוקות בגילוי, סליחה, אינו רוצה, בפרט בדבר, ובפרט בדבר, שהוא נוגד על אלוקות. הוא בורח מזה כבורח לדבר המזיק. הוא אדם הבורח ממוות. זה ברור את הלך של אלוקית, למיטה מוכנית, החלון מצלן, הוא קשה יותר למיטה גשמית, חסב שלו. וכל שוקתו וחפצו הוא באלוקות, ועושות כלים לאלוקות, וכל גפות וחומרות אישות מיטות הלב שבאמית, הרי הוא מחפה, הוא מסתיר, הוא מעלים על ההרגש לנפש האלוקית, ובפשיטות הוא אב דר גשמק פון ולט. זאת אומרת, גשמק, אתם יודעים מה זה, זה כאילו הטעם, כן? הטעם של העולם, עולם שהוא אלם, אז מחסה או מסתיר או אפילו הרגש האלוקי. שזה הפך הכוונה ממש. אני אומר את הכוונה לא בריאת עולמות, דבר זה כולו דירה בתחתונים, ודעת אדם בגוף ונפש הבלג. ובעולם הזה דווקא לבררו, לזכחו, ובפועל בא להפך חס ושלו. שעולם מסתיר אצלו על אור האמת, ונתבע ונגשם כל כך, עד שנחשב, נחסר אצלו כל חוש והרגש, נקרא פילן, כמו באנגלית, מילים רוחניים, שזה בא בסיבת הנפש הבאמת. שהוא קבוע ומושק בעיני העולם, וזה כל מותו ובעניינו, והם יגיע ויחשוב ודבר בחיות והרגש. טוב, מיטה גרויסן גשמה, בהנאה מרובה וככה, הוא מנקק את השפתיים. טוב, אנחנו נעצור טיפה פה. כן, מה הוא אומר? זאת אומרת, תשימו לב, יש סיבה אחת ויחידה שהאדם עובר עבירה, ויש הגדרה אחת ויחידה מה זה נקרא יצר הרע. מה זה הרוח שטות?
כיסוי, כיסוי של הנפש האלוקית.
שזה אומר, מה זה אומר ברמה הפשוטה שאנחנו מבינים אותה? מה זה, מה קורה אצלנו?
בסוג של, זה לא עשה חדה.
לא עשה חדה.
זה מה ש...
מה זה?
תאווה.
לא, זה לא, התאווה היא תוצרת לדברים האלה. מה היצר? מה מהותו של היצר? שזה בעצם במקשר הזה נפש האלוקית. מה המהות של היצר?
סטייה ממקום לתא...
האם, לא יודע מה, משהו מפתה אותי לחלל שבת?
האגו?
מה?
האגו?
ה?
האגו?
לא, פה זה לא האגו. למה אני עושה את זה? מה העניינו של יצר הרע? שהוא אומר את זקן הוא כפיר, הוא טיפש. מה הוא עושה?
בעצם, כמו ש... מגדיר את זה, מכסה את על הנפש האלוהית.
אוקיי. זאת אומרת, לפי התפיסה של חב"ד, אני חושב שאין פה הרבה חידושים של הראי"ת דווקא. תפיסה שהיא סך הכל מצויה בתניא ובמקומות נוספים. זאת אומרת, אין, אתם יודעים, מי שטיפה מכיר את רב צדוק, רב צדוק אומר שיש כמה סוגים של יצרים, כלומר שיש יצר רציחה, ויש יצר של חסד, של הראיות, של כל מיני דברים, גם יצר עבודה זרה, אצל רבי נחמן יש תאוות הממון, תאוות האכילה. זאת אומרת, יש הרבה מאוד תפיסות חסידיות, רואות שיש לאדם כל מיני יצרים, לכל אחד יש לו אופי ודינמיקה וכוחות וטיפה שונה. אצל חב"ד זה לא כך. אצל חב"ד כל הדברים האלה זה כאילו קומה שנייה, ולא מאוד חשובה. הקומה החשובה, הנקודה החשובה של יצר הרע, מטשטש לך את הראויה, את הראייה ואת ההרגשה הרוחנית האמיתית. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים להשקיע אנרגיה בשביל שבן אדם יהיה יהודי טוב. אנחנו לא צריכים להשקיע אנרגיה של בן אדם בשמור מצוות. בכל יהודי יש נפש אלוקית, ונפש אלוקית עניינה כמו שכבר היינו זה דבקות. עניינה כמו שראינו זה ביטוי. העניין שלה והאינטרס שלה זה לדבוק באלוקות ולעשות מצוות. ככה זה עובד. לא רק פשוט. ובאופן עקרוני ובאופן טבעי, בן אדם לא היה אמור כלל להתפתות מהעבירות, ברגע שהוא יודע שזה מהעבירות. כן? הוא לא היה אמור בכלל להתבלבל, הוא לא היה אמור בכלל להימשך לדברים, לדברים כאלה. איך, 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 כאילו באיזשהו הוכחה אמפירית, אם בכלל, אני מצא איזו הוכחה כזאת. איך, איך חב"ד מוכיחים שיש דבר כזה, שיש בך נפש האלוקית לבן אדם?
מסירות
נפש, יפה.
אבל זה לא הוכחה.
קודם כל נראה מה ההוכחה, אחרי זה נראה שזה לא הוכחה. וכתוב בגמרא, הסקט ושמע, הס, ואחר כך כתב. קודם כל נקשיב, נבין, ואז נכסח. כן? ויש פה מה לכסח בפרק הזה, ואני חייב להודות. קודם כל נראה מה יש, אחרי זה נראה מה אין. זאת אומרת, יש תופעה. התופעה היום היא פחות נפוצה, כי ברוך השם, זה כבר לא כל כך אין לתפוס יהודים ולחות להם אינקוויזיציה. עושים את זה בדרכים יותר מתוחכמות, אבל בצורה ישירה עם הגלגל הזה שהם מותחים, זה כבר לא... או סתם איזו שריפה פשוטה בנוסח מזרח אירופה, זה כבר היום לא מקובל כל כך. אז אתה נגמר לצורך מה. אבל התופעה הרחבה של מסירות נפש, של יהודים שמסרו אותם, אמרו להם, אמר את או... או פשוט תתנצר, או שאתה אנחנו נערור אותך. אני לא חושב שבעל התנא מדבר מאירוע ליבו, אז זו המציאות שהוא הקים אותה. קיבלת להם את הדברים האלה ואחרי זה ממשיכים את זה שאר צאצאה וממשיכי דרכו. הוא אומר, היהודי, אפילו הקל שבקלים, הוא יושב. אבל כמובן סיפורים כאלה, כל מיני יהודים מאוד רשעים, נוסעים משיטה ונחו מצרדה, שאוצרות, זוכר בדיוק, שאפילו כל החטאים שבעולם, אבל שמתי שזה עמד לרגע המבחן, הם העדיפו למות ולא לעשות את העברה. זאת אומרת, יש פה נקודה נכונה, זאת אומרת, יש הרבה אנשים שעושים כל מיני עבירות. אבל אם תגיד להם, תשמע, אז אתה לא יהודי? בודדים יגידו, לא, אני ישראלי, או אני לא יודע מה, אני גרמני, לא יודע מה, רוב האנשים יגידו, אני יהודי? לא, אני יהודי טוב, אבל בדרכי שלי. זאת אומרת, הנקודה העמוקה שיש בתפיסה הזאת, שיש איזושהי נקודה יהודית בשפה של אדמו"ר הזקן, בתנ"ך זה נקרא, כמו שאתה מכיר, איך נקרא הדבר הזה? הניצוץ היהודי הזה, שזה שם, מאוד ידוע. אהבה? לא, זה ההפך, אהבה מסותרת. ברשפש אתה רואה יהודי רוקד ושותה יין ושמח, אבל אתה רואה יהודי שאין, לא רואה כלום, אבל אם זה, אתה שם אותו אל הקיר, משהו בתוכו מתעורר, זה אהבה מסותרת. זה הנקודה היהודית, אפשר לקרוא לה בשפה המודלית, נקודה של זהות. זהות יהודית שבן אדם רוצה לשמור עליה. שבאמת, אני חושב שעדיין רוב היהודים רוצים לשמור עליה, חוץ מאלה שלו. אני מדבר עליהם עוד מעט, על האלה שלו. אבל התופעה היא תופעה קיימת. זאת אומרת, לא כל בן אדם שהוא שומר תורה ומצוות, הוא דואג ושומר על יהדות. אני מכיר יהודים אמריקאים שתרמו עשרות ומאות מיליוני דולרים בשביל למנוע התבוללות, והם לא אנשים שומרי תורה ומצוות. אפילו לא יודע אם הם רפורמים. התופעה שמתוארת פה היא תופעה קיימת. הם לא בדו את החבדניקים מהרהורי ליבם. כן, זה התופעה. עכשיו, שזה מבחינתם ההוכחה, אבל אני לא יודע שזה לא הוכחה, אבל נראה לי צודק, שזה הוכחה שבאמת יש לנו איזשהו משהו שיכול לקרוא לו איזשהו אינסטינקט יהודי שאומר שהוא רוצה להיות, אם אנחנו עוברים פה במעבר אחד לדמות אחת לרב קוק, אתם מכירים את זה שהוא אומר בהרבה מקומות, שבתוך נשמת כל יהודי, בתוך נשמת האומה, יש איזשהו משהו שרוצה לדבקות, רוצה קדושה וכל הדברים האלה. ידועה אמירה מפורסמת שהנשמה מתפללת תמיד. גם הנשמה שלי לא שרית? כנראה שכן. Okay, מה זה אומר? אני לא יודע. אבל יש רעיון יהודי כזה שאומר, קיים איזשהו משהו מתחת לפני השטח, שעניינו הוא דבקות בקדוש ברוך הוא. אז איפה פה? יצר הרע מתמצא בנקודה הפשוטה הזאת, שאפשר לבוא ליהודים לאור ישוע. כמו הסיפור עם האינדיק. אתה יכול להיות אינדיק טוב, וגם יכול להם סכין במסנק. או ללבוש חולצה עם כפתורים, זה לא רק טוב. זה מה שמוצא יצר הרע. יצר הוא אומר, אתה יכול להיות יהודי טוב, ולפתור בשבילה. אתה יכול להיות יהודי טוב, ולא לשמור על תארת המשפחה. יכול להיות יהודי טוב, אבל זה דבר לא שמונה. זה לא קשור. זה, אמירה הזאת, זה אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נפל בו רוח שטות. כי כמו שאתה מכיר את הניסוחים בתחילת ספר נתניה, בשנייה שהאדם עושה עבירה, הוא רשע גמור, ואין לו חלק עולם הבא, והוא נחרט מהחיבור עם האלוקות, ועכשיו הוא נמצא בתוך הפליט. אפילו אם הוא לא רצח ולא גנב ולא עשה דברים נוראים ואיומים, הוא דיבר לשמון הרע, הוא עשה איזשהו חילול שבת כזה או אחר, לפי איזשהו פרט של הלכה. אפילו אם הוא ירר עבירה למען האמת. בשנייה שהוא עשה את זה, הוא לא יהודי. בשנייה שהוא עשה את זה, הוא חיזק את הקליפה. בסדר, אחרי זה יכול לעשות תשובה, זה סיפור אחר. אבל אין פה הנחות, התפיסה של חב"ד היא תפיסה מאוד חריפה, עד היום. תפיסה מאוד חדה.
אז מה הנקודה העצמית של היהודי?
מה?
אם באותו רגע הוא לא יהודי, אז מה הנקודה העצמית של היהודי? מה תמיד שומר אותו כיהודי?
לא, בסדר, אתה מבין, כי מה שקרה פה, בתוך היהודי, יש דוקטור ג'קיל ומיסטר הייד, בתוכו מצויים שני כוחות, נפש אלוקית ונפש בהמית, זה הטרגדיה שלו. שברוב היהודים יש...
גם בלתנה יש חילוק בנפש הבהמית של גויים לנפש הבהמית של יהודים.
מה?
בלתנה גם עושה חילוק בנפש הבהמית של גויים
לנפש הבהמית. זה לא רלוונטי לנפש. בשורה התחתונה, נפש הבהמית של יהודים היא יותר דקה, אבל גם יהודים עושים עבירות, זה גם עובדה שהוא מכיר.
לא מוציא אותם מכלל ישראל באותו רגע.
כן. עכשיו, מה זה מוציא מכלל ישראל? הוא יעשה תשובה, אבל בשנייה הזאת הוא לא שייך לאלוקות.
האדם?
החבדניק, אין שיתוף השם, אין, כאילו, אין ביחד, אין גם וגם. אתה מבין? זה או. או שאתה יהודי, או שאתה לא יהודי, ויהודי...
לא, אבל תקדל להיות חס ושלום, חס וחלילה, נפלא אלוקי ישראל. אין ביכולת שום בר ישראל.
מה זה?
שרת אני משל עברות! כאילו יש פה חילוק, יש פה את העניין
העצמי. בסדר.
כאילו יש חלק מלוקי ישראל, שזה תאמין את הנמצא שם.
הוא מבין.
יש את החלק של להרגיש
לא טוב. יונתן, אתה עושה פה קריאה סלקטיבית, בוא תקשרו אחד אחרי זה. אבל בשערי דברים, אנו בשערי עבירות חלל נצלן, הרי אינו יודע ואינו מרגיש שנעשה על ידי נפרד מאחדותו יתברך, אבל הוא נעשה על ידי נפרד מאחדותו יתברך. ונדמה לו כי הוא עוד בידותו כאשר היה, אבל הוא לא בידותו כאשר היה, הוא לא. זה הרוח שטות.
ברור שיש פה חילוק אבל בין הנקודה כאילו הקרינטל
הסוג. בסדר, אבל אתה מתחיל לדבר פה בתור הסליחה שאני טיפה כאילו, אתה יודע, אני טיפה אגרסיבי, איתך כאילו בצחוק. בסדר? אבל תיקח את זה קשה. כאילו, בא לתאי נבא ואומר לך, תשמע, אתה יועץ, החבד נקומה לך, אתה יועץ של יצר הרע. אתה מנסה הרבה לשכנע אותו שזה לא אסון כזה גדול, זה כן אסון כזה גדול. שוב, אנחנו חיים, אתה חי, תבין, למה הדבר דומה? יש דוגמה שהיא דוגמה מאוד חזקה, ועליה גם רומז פעל התניה. אוקיי? תחשב שאתה נשוי לאיזשהו מישהי, בסדר? נשוי, התחתן זה בשעה טובה, מצלחת. יש אנשים שעושים את זה גם בגיל 18, זה לא מופקע פה כשאתה תעשה את זה. כן, אתה התחתנת, אוקיי? ואז אתה בא לאשתך, ואתה אומר, תשמעי, אתמול, לא יודע מה, עשיתי מה שעשיתי עם ה... מזכירה אצלנו במחלקה, רק נשיקה. נשיקה בחיבוק, זהו. שתיים. ובכל מזה אני מת עלייך, אני... שתי סתירות, כל מעיפה אותך מהבית לשבועיים, אחר כך נראה מה יהיה. אם זה יגמר ברבנות או שתעשו פיוס. זה הדימוי שצריך להיות לנו בתוך החיבוק. זה הדימוי. לא כל דבר בחיים זה משחק ילדים, כאילו, בסדר, אז גם וגם, ועשיתי, זה לא נורא.
אני לא יודע פה חילוק ברוך ואני כופקין אותו על עניין של כפירה.
כן.
שזה אומר, היהודי מבחינתו על זה ימסור נפשו. אתה מדבר בעיניים של הקדוש ברוך הוא, אתה אומר, מבחינת הקדוש ברוך הוא אין הבדל באמת.
נכון.
הוא פה מדבר מבחינת היהודי. מבחינת היהודי יש הבדל.
נכון, כי אני חושב שזה אמית, זאת הצרה הצרועה שיש פה.
לא, אני חושב שזה לא סתם. לא, אני חושב שהוא לא אומר, אני לא חושב שהוא אומר, זה שטות מבחינת היהודי. גם הוא בסופו של דבר אומר, הנה, מה הראיה שלו? מה הראיה שלו? הראיה שלו שהוא אומר, תראה, יהודי, בסופו של דבר, למסור נפשו על דבר של כפירה.
כן.
הוא עושה, גם הוא עושה מדרגות.
לא, 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 עוד פעם, מדרגות הן מדרגות שנעשות בעולם העקום של נפש הבהמית של הדבר. בסדר? אתה מסכימים איתו?
אני חושב שאתה מדבר, אתה מדבר...
שנייה, שנייה, בוא נצלם עוד אנשים, בוא נחיל את המעגל. אתם מסכימים, יונתן,
שבא... שאלה אם שחבד אומרים שהאדם אומר יש פטר ובשה גמור.
אוקיי.
האם זה משפיע, האם זה הבסור הזה גמור זה בעובדה שיש משהו שמשתנה ברב של הלוקים שלו, פשוט שהרב של הלוקים שלו לא מוסתרת או תחת הקליפות, נפלם בקליפות. לא, זה חבד, זה בשה גמור.
העובדה שהוא עשה משהו, הפך רצונו של הקדוש
ברוך
הוא.
ומה קורה
בנפש האלוקית
עכשיו?
מה? זה הפרדוקס בתוך העולם הזה, שיש לנו מאבק בנפש האלוקית השלומית, ונפש האלוקית לא בהכרח תנצח. זה הפרדוקס של הבינוני.
יש מצב שבו האדם יאבד את הנפש האלוקית שלו?
לא, זה לא, זה לא. זה בעצם מסביר שלו, זה מסביר על... כי יתכם לשם עמו, ויתוך על מחלתו,
זה הפרדוקס. זה היה מוסתר כאילו?
ניצוץ, זה הופך להיות ניצוץ. זה מוסתר, זה מחובה בין את ואחת קליפות. זה קליפה. מה זה קליפה? אוקיי? אני בא אליך, אוקיי? אתה יודע, אתה תפוח הטעים ביותר, ועוטף אותו בשכבות שכבות של משהו מגעיל. אז מה, אתה תאכל אותו? אז יש פה תפוח, אבל מה זה עובר לי? אני אקח את העין הזה ושם אותו, לא יודע מה, בתוך צלחות מסתר שכבר שבוע, בתוך כפות ששנתיים כבר שתפו אותם. אז מה? שעשו בהם גם סיד, כאילו מישהו פרטה בהם איזשהו שיפוץ, אז מישהו שתתיין לזה. זה ביוק הבעיה, הבעיה שהצורה שבה נברא העולם, שזה לא פיקניק, זה מצב שבו יש מאבק, והנפש הבהמית בהחלט יכולה לנצח. ומה שיותר חמור מהדבר הזה, שאדם אפילו לא מבין את כללי המשחק של המאבק הזה, של המאבק הזה. הוא חושב שזה כמו בית ספר, אתה בא למורה שלך, אתה אומר, תשמע, כמו לא בא לי ללמוד, וכמה חבר זה, אנחנו... אנחנו איזשהו טיול, עשינו שביעי ישראל, וזה, וחבל, בסדר, מה? רוצה לך דבר, תכתוב לי 50 פעמים סוכה לזמרה, ובסדר, מה? יש לך מה, בצלר בשביל? אבל בוא נקרא את הדימוי השני, בוא נקרא את הדימוי של בן אדם שאומר, תקבל אותי לעבודה בתור נהג. רק פעם אחת עשיתי תאונה, רק 8 הרוגים. כאילו, מישהו קיבל אותו להיות נהג? העולם שלנו לא תמיד בנוי בצורה כאילו מכילה. לפעמים העולם שלנו הוא עולם מאוד עצבני. יש דברים שדבר מאוד קטן אתה מקלקל אותם, אתה הורס אותם. הוא אומר, אבל אז מה לעשות, חברים יקרים? ככה בנוי עולם הרוחני שלנו.
ואיך
זה מסתדר עם הסתדר
של חבד של מה שהמורה
עצמו מבקש? אתה מתעסק עם הסתרה אחת, לא יודע... זה בדיוק הנקודה שלך, העולם יודע לעשות, שלך עם הסתרה אחת עסק איתה. שוב, עוד מעט נראה מה הפתרון, אנחנו בינתיים עוסקים בבעיה. אומרת לכם מה הפתרון. אבל מה הבעיה? הבעיה שהיא מתחילה ממנה. תעניין, אבל אנחנו נראה, בעזרת השם, איך נותן לה הרעיית, כאילו, סוויץ', כאילו, טיפה טוויסט מודרני, כאילו, למציאות שבתוכה אנחנו חיים. אבל הבעיה עתיקה מאוד, לא הרבה השתנה מאז. עצם לא, עובד פחות, בטח זה כאן וכסיל, כבר עובד מאות שנים בדיוק באותה דרך, וזה עדיין מצליח. נכון? אנחנו לא צריכים פה לדבר על איזה שוב, על משהו מורכב כזה, על משיכה, על... אין פה שום משיכה. אני נמשך לזה, אני נמשך לזה. אלא סתם איזושהי תפיסה שבאה ואומר, זה לא קרה שום דבר. שמיים לא נפלו, אני שמע לך לא קרה שום דבר. אבל לא מרגישים את זה בכלל. אז אומר, ברור שאתה לא מרגיש. יש לך גשמת לענייני עולם הזה. עולם הזה אתה מרגיש. אם השיר יפה או לא יפה, זה אתה מרגיש. אם האוכל זה טעים או טעים, אתה מרגיש. אבל את הרגישות הרוחנית, זה כל כך בקלות אנחנו מאבדים את זה.
שנייה. איזה נראה לי היה למה שמעתי ממה שהוא אומר. הוא אומר, יש מצבים שבהם היהודי מרגיש, אתם יהודי לא מרגיש. היהודי לא מרגיש בסתם עבירות, היהודי כן מרגיש שבהתפוף אותו על העולד. אז זה שהיהודי מרגיש פה ולא מרגיש פה, זה ברור שזה אינדיקציה למשהו. ברור שזה אינדיקציה לזה שכפילה זה משהו על... נפש, הכפירה לא יכולה לחזור לנפש אלוקים. אז לבוא את עולם הזה יכול לחזור לנפש אלוקים. כפירה, משהו כך יסודי, לא יכול לחזור לנפש אלוקים. ברור זה אינדיקציה למשהו.
מה אתם עונים לשאלה של יונתן? זאת אומרת, למה היהודי לא מוכן, נניח שהוא לא מוכן, לנסור, לעבוד עבודה עברה, להיות נוצרי, להתנצר, אבל הוא כן מוכן, לא יודע מה, לא לאכול כשר. למה? מה ההבדל?
פה הוא
עבד
את
הסיבות
הבסיסית שלו, ופה הוא עדיין יכול לחיות איתו.
אני חושב שזה מה שזה תודה שמגיע מצד האדם, שבמקרה של... במקרה שלא של... כמו של אבי אומר,
כמו שלב יום, במקרה שאין פה כפירה, שעושה מזרד לשבת, הוא עדיין הולך את עצמאותו ליהודי ברגע שאתה מגיש לפניו את האופציה של כפירה, ובעצם גם מערער על כל מה שהוא מכיר, וגם מבחינתו עכשיו הוא מודע למה שקורה. אבל יש פה שני רבדים, מה שבמודע של הבן אדם ומה שלא במודע של הבן אדם. במודע של הבן אדם, ומה שלא במודע של הבן אדם, זה בסופו של דבר שני גורמים לאותה תוצאה, גם כפירה וגם חיים שבת. ואין הבדל מהותי ביניהם. פשוט פה בגלל, פה
אני חושב נראה לי ההפך, זאת אומרת, בדיוק כמו שהשתפת הרגיל לא יודע, כופה אותך פחות או יותר, זה אני חושב בימין, זאת אומרת, זה הדרך שלו או משהו כזה. אז זה הפעולה מקבילה, או רק כשאתה רוצה לעבור עבירה של כפירה, אתה לא יודע, זה נפש האלוהי, זה כאילו, לכן זה ההוכחה של הנפש האלוהי.
מעניין, זה בעלי מתעוררת כאילו.
אז בעצם, כאילו, בדיוק כמו שהנפש בימין מתעוררת כשאתה עומד לפניכם, כשאתה עומד לפני משהו כל כך אמור, אז הנפש האלוהי מתעוררת וחוסמת אותך
אני לא בטוח שההסבר הוא קצת שונה, שגם הנפש הבהמית, שפה השלוק כבר לא יכולה לעבוד, פה ההטעיה כבר לא יכולה, יש בול להטעיה. אגיד לך שוב, תעשה את זה לא יפה אותך מהבית ספר, תאמין לי. אתה לא תאמין לי, אני אגיד לך שתעשה את זה לא יפה אותך מהבית ספר. אוקיי, יש פה נקודה שהיא נקודה טיפה מורכבת. נראה שמשהו יותר חשוב זה מה אנחנו עושים עם ההבחנה הזאת. איך אנחנו מצליחים להעביר את הבן אדם מהמקום של העבירות שאנחנו לא מרגישים אותן, למקום של העבירות של העבירה, לכאורה האחת והיחידה, שזה להיות נוצרי או מה שזה לא יהיה, שבו אני כן מרגיש את זה. אנחנו נראה שזה בעצם הפטנט החבדי המרכזי.
אז אני באמת חושב שמבחינת חבד, מבחינת הקדוש ברוך הוא להיות נוצרי ולדבר על השם כולם אותו דבר?
מבחינת הקדוש ברוך הוא אני לא יודע, מבחינת חבד התשובה היא כן. שוב, זו אמירה, מוחצנת שהיא נועדה קצת ליצור זעזור. אבל האמירה, שוב, האמירה שעומד מאחורי הדברים האלה, שאנחנו עוסקים פה בענייני האהבה. ואהבה קשורה, אהבה זה דבר טוטלי. זה שונה מתחומים אחרים, זה לא כסף, זה אהבה. אהבה זה דבר טוטלי, היא לא סובלת קשה כשאול קנאה, יש פה את הממד הזה. הקדוש ברוך הוא לא מוכן ותעזוב אותו אפילו לשנייה ותתמסר לדברים. אוקיי? ומתוך ההנחה שוב שהמצוות והתורה וביטוי לרצונו וכל מיני דברים גדולים לעשות בזה. אז לכן אתה... יש בחסידות, לא דווקא בחב"ד, ביאור למושג שנקרא חילול שבת. מה זה חילול שבת? זאת אומרת, אתה כאילו, אתה מופיע גם בפרק, מה זה חילול השם? אתה עושה כאילו חלל, כאילו, אתה לא רואה את החלל הזה. השבת זה כמו איזשהו מרחב אתה נמצא בו. כל אחד נתון לפעמים, בעבירות מסוימות, אתה מרגיש את הזעזוע, אתה מרגיש את הדקירה בלב, נכון? אולי אתם לא מבינים את זה, לא עושה את מספיק עבירות, לא ראיתם מספיק עבירות. אבל יש דבר שמישהו יעשה דבר לידכם ויעבר אתכם. נכון? כן, תחשבו שיתשב, לא יודע מה, זה... יתשב לידכם מישהו עם חביב ויוצא לכם את זה אפילו בצורה... תדמיינו שפתאום מתקבל איזושהי הודעה מהזה, שבטעות, בטעות הזה, האוכל של ארוחת הבוחת צהריים זה החזיר. איך תרגיש שם? לפי סיכוי שלא עמד בקרב, ירודו לו שירותים. אוקיי? זאת אומרת, אבל הנקודה שאנחנו אמורים, שוב, הסיבה שאנחנו לא מרגישים את זה בדברים אחרים, כי... בתור אנשים שעובדים פה בישיבת הסדר, ואתם תתגייסו בעוד איזה שנה וחצי בעזרת השם או משהו כזה. אז כאילו, המחדבר כאילו הוא העיקרון שלי, אבל פעמים באמת אתה דווקא שאתה מגיע לצבא, אתה הרבה יותר כאילו חרד לדבר שנקרא שבת. אתה רואה אנשים דאר לוקחים את הג'יפ ונוסעים, וזה משגע אותך. אז זה, כל מה שאנחנו לא מרגישים את זה הכל יצר הרע. זה כל העבודה שהוא. ונקרא הרוח.
יש גם בלעוד מפורשות, יש מצוות חמורות, מצוות חמורות, מצוות קלות.
נכון.
תעשה, לא תעשה. נכון. תה.
בסדר.
מה אומרים על זה? לומדים עם המון חבדניקים, לומדים עם
חבדניקים. בסדר, עוד פעם. יש כל מיני בחינות. אוקיי? יש המצוות ממשלות לאיברים, בשברים. יש איבר שהנשמה תלויה בו, יש איבר שהנשמה לא תלויה בו, נכון? אבל אף אחד אתה לא רוצה להגיד אצבע, להגיד רק אצבע, נכון? אף אחד לא רוצה, אפילו לאבד שערות אף אחד לא רוצה, למרות שפתאום זה קורה גם אם לא רוצים את זה. אנחנו לא רוצים, נכון? זאת אומרת, נכון ש... כל אחד מאיתנו לא עלינו נשמע. אתה בן צריך שתמות. ברור שאני מעביד את זה, אבל פשוט פה רוצה לעבד רגל. יש דרגות, ברור שיש דרגות ברמת הענישה וכל הדברים האלה. אבל יש גם מישור מסוים שבו אין דרגות.
לסובבים כבר.
נכון, אבל המצוות קשורות לסובב, המצוות זה כתר, זה קשור לסובב.
אנחנו לא חיים בעולם של סובב.
במובן הזה אנחנו כן חיים בתוך עולם של סובב. דרך אגב, אתה יודע שאנחנו לא חיים בעולם של סובב, כי עובדה שאנחנו לא עושים את זה. אבל זאת התפיסה. תראה, עד עכשיו, עכשיו, אני, אם אתה חותר לביקורת יונתן, אז אני, יש פה מה לבקר. התפיסה החבדית, בתפיסה החבדית יש משהו נורא נחרץ. נחרץ, כאילו יש שיטה, כאילו יש משהו שהוא דרך המיצוע, יש איזושהי אמת מאוד מאוד ברורה, כל השאר זה סטייה מהאמת הזה. זאת אומרת, אז איך בדיוק אתה יכול פעולות את יצר רע? רק לומר שהוא מלך דרכי מקסיד, בחדר אנחנו מכירים, עצר רע יש בו אמירות הרבה יותר מתוחכמות, כמו אמירה ידועה, שמתי שביטלו את עצר הרע, אז לא, ביטלו את עצר עבודה עבירה, אז יצא הרי של אש מבית קודשי הקודשים, וביטלו את עצר הרעיות, אז לא מצאו ביצה בת שיומה וכו' וכו'. זאת אומרת, אנחנו יודעים, יש פה מורכבות, עצר רע הוא לא סתם שטות. לפעמים הוא שטות, אבל הרבה פעמים הוא באמת מפתה אותנו למשהו שהוא טוב. הוא רע, אבל יש בו גם משהו טוב. התפיסה הרחבה היא תפיסה שבהרבה מאוד מובנים יש בה משהו מאוד מאוד מוקשט ומאוד מאוד חד צדדי. היא טוענת, אני חושב, שקשה לצלוח את העולם הזה בלי כזו תפיסה. הרבה פעמים שדיברתי עם חבל, כמו תשמע, אתם המזרון אתם יהודים טובים, אתם אוהבים את ארץ ישראל, זה מאוד חשוב לב, רבי הרי, באתם מאוד הארץ. אתם עושים הרבה דברים טובים, אתם לומדים תורה וכל זה, אבל נקודה מאוד עקרונית חסרה לכם. נקודה, כאילו, מה שנקרא נקודה קשה, נקודה נוקשה. שאין בה הנחות, אין בה ואלים, אין בה כמעט עם כל הדברים האלה. עכשיו, אני חושב שכל אחד מאיתנו עושה את החשבון הנפש. מה אנחנו מרוויחים בתפיסה הזאת ומה אנחנו מפסידים בתפיסה הזאת? גם האמירה הזאת ש... יהודי ושים אותו עם האקדח הסימבולי ליד הראש, אז הוא נבחר ביהדות. אנחנו יודעים שזה לא נכון כל כך היום. אנחנו יודעים שבצורה יותר דרמטית זה יכול באמת ליצור נוגדנים. אבל זה לא נעשה בצורה דרמטית, זה גלישה לתוך תרבות של תרבות של אור. אנחנו רואים מה קורה בארצות הברית, אנחנו יודעים שזה מה שקורה. טוב, בוא נאמר עובדה שהיא עובדה מאוד עצובה, אבל היא עובדה. אנחנו יודעים שעם היהודי היה עם גדול בזמן בית שני. לפי כל מיני הערכות הוא היה 10% מהאימפריה הרומית. הוא מנה כמה מיליונים. כן, חז"ל מתארים שהובאו 60 ריבו כליות בקורבן פסח. זה אומר שזה היה עם של כמה מיליונים, וזה גם הגיוני, גם החוקרים מסכימים למעלה. אחר כמה מיליון יש לזה מחלוקת. אבל עם יהודי היה עם גדול. אם האימפריה הרומית מנתה כמה עשרות מיליונים, היהודי מנה כמה מיליונים. זאת עובדה. עכשיו, אנחנו יודעים ש... יודעים, מעריכים, שאפילו באזור 1700 העם היהודי בכל העולם לא מנה יותר מאשר כמיליון איש. ואולי אפילו פחות מזה. איפה נעלמו כולם? זאת אומרת, הרומאים הרי לא עשו טבח עברו לוחמים, הם עברו להם. זהו, הם לא... לא היה מעניין להכחיד את העם היהודי, זה לא היה היפה, נכון. אז איפה נעלם העם היהודי? למה אנחנו לא מאפיינים? תחשבו, שלפני 2,000 שנה, נניח, היו 3 מיליון יהודים. תחשבו כמה יהודים אמרים את היום? לפחות מיליארד. איפה היהודים האלה? אנחנו היום, אחרי שואה וכל זה, ערב השואה היו 18 מיליון יהודים. כן, אחת התשובות הפשוטות והברורות, יש לנו לזה הרבה מאוד עדויות, גם במקורותינו, שהרבה מאוד יהודים אמרו, בסדר, בואו נהיה אחד מתרבות הרוב. או שהם הפכו לרומאים, או שהם יותר מאוחר הפכו לנוצרים, או שהם הפכו, אנחנו לא יודעים למה. ובצדם היו גם גרים, לא מעטים דרך כלל, בכל מיני תקופות. זאת אומרת, האם כל יהודי שמעמידים אותו בפני הזה, אז הוא בשאת הנפש? קשה לו, אולי בתקופה שחווה אותה אדמור הזה, כן. אני לא חושב שזה נכון לומר את זה לגבי כל תקופה. מה לעשות? אני לא מסיק מזה מסקנה שאין נפש אלוקית. אני חושב על קיומה יפה להביא הרבה הוכחות אחרות. אוקיי? אבל זאת התפיסה החבדית. אני לא חושב שהיא לא יודעת מה זה מורכבות. אני חושב שהיא לא רוצה להציג את המורכבות הזאת, כי מבחינתה, נדבר על זה רק מעט אחרי איזושהי כוסית, מבחינתה המטרה המרכזית, המטרה החשובה, זה לקחת, זה להביא את היהודי לחוף מבטחים. אוקיי, להצליח להביא אותו למקום הרוחני הכי טוב שאפשר להביא אותו. ולפי תפיסתה, התיאור הזה, התיאור הזה שהוא קצת חד-ממדי נאמר כך, אולי דו-ממדי, הוא הדרך הטובה ביותר. כי התנועה שהוא מייצר היא תנועה של נחרצות. התנועה שהוא מייצר היא תנועה של אור-אור, של שחור לבן. ובאמת אנחנו עוד נראה את זה גם, אני חושב לך גם מכיר את זה. מושג המסירות נפש הוא מושג מאוד מרכזי של חבדניק, ובעזרתו הוא מסוגל להיות שליח בקטמנדו או שליח לא יודע מה, בטאג'יקיסטן או כל המקומות, או באוקראינה באמצע המלחמה וכל מיני דברים לעשות בזה. מה שאנחנו אולי לא היינו מצליחים לעשות. אז בוא לפחות נראה את זה בתור א', משהו שהוא יש לו רווח ויש לו הפסד, וגם משהו שהוא עבורה מסוג של אופציה. עכשיו יכולים להחליט שאנחנו רוצים לעשות את המשהו. מי שרוצה להעיר משהו? סתם, אתם קצת מתחברים לנחרצות הזאת?
דווקא יש שאלה לגבי הנפש האלוקית. הנפש האלוקית כאילו האורחה, כאילו מסירות נפש של כפירה, זה גם תקופת אדמו"ר הזקן, זה לא בדיוק היה ככה כשהוא כתב את הדבר הזה. גם אז היו הרבה יהודים שמראש הלכו, המירו את דתם, כאילו...
אתה יודע כמו הבן שלו למשל. לא בן שהתנצל.
זה לא ידעתי, אבל כאילו, הריטר, אז איך הוא כותב את זה?
בסדר, אבל עדיין חוויית מסירות נפש הייתה חוויה מרכזית בתוך העם היהודי. גם בתקופה.
אפשר לומר שהוא בכוונה
כותב? בתקופת הפרעות תחתת, היו קהילות שלמות שהקודק אמרו להם, אם תנצרו, אנחנו לא נערוג אתכם, והם סירו. גם במסעי הצלב זה היה כך.
אבל אפשר לומר שהוא בכוונה כתב ככה?
שוב, הוא כתב משהו שהוא לא מחוץ מן האצבע, זה לא מציאות מדומיינת שהוא כותב לעצמו. זה משהו שהוא כן עובדה מרכזי. הוא בוחר להציג אותו בתור עובדה מרכזית, כי היה אפשר אם רוצים לשים פה כל מיני כוכביות. הוא מעדיף להתעלם מהכוכביות האלה. וכשוב, השאלה, אתם כבר הבנתם בוודאי שהיהדות היא לא, התיאוריות האלה לא נבחנות כל כך בהתאמה שלהם להיסטוריה, הן לא עוסקות כל כך במצוי, הן יותר עוסקות ברצוי. כאילו, השאלה החסידות באיזשהו מקום היא, כמה שנקרא לנו מוזר, ונראה לנו במשהו כזה ששייך לעולם, לתקופת האבן, זה תגובה על מציאות מודרנית. נראה את הדבר הזה פה עוד מעט. והם שואלים, מה צריך לעשות? ויש להם כל מיני תשובות. ואחת התשובות שהם עונים, אנחנו צריכים לסרטט את הדברים בקווים מאוד ברורים של שחור ולבן. ולהפוך את החיים היהודיים לחיים של מסירות נפש. ושמע, בוא נשים את היד על הלב. אתם יודעים שהיהדות בתקופת השלטון הקומוניסטי, היא עברה משהו כמו 50 שנה, פחות אחרי זה טיפה התמתן. 50 שנה ממש של רדיפות עצומות. אנחנו יודעים, מוסדות מופלאים ונפלאים, הם לא שרדו. לא שרדו. איפה ישיבת וולוז'ין, איפה... לא שרדו. חבר סלדה. אז יהודים ברחו להם למקומות נידחים, וממש הקימו מערכת שלמה ששמרה את הגחלת של היהדות. אני אספר לכם סיפור. עבורי הסיפור זה סיפור שמבטא הרבה. זה סיפור עובדתי, זה לא אגדה. עכשיו, בדידי עבודה, אני לפני הרבה שנים, לא הרבה יותר גדול מבוגר מכם, בקיץ שבין סוף שבועי לכתיב האוניברסיטה, נתתי לשליחות בחבר העמים, שעד אתה, שנים, 90-91, לא הרבה אחרי נפילת המסך הברזל הזה. ונסענו שם כמה חבר'ה מהישיבה, וכמה מהבנות, נסענו שם לעשות לבית עברית, מחנה קיץ, עשינו פעילות מאוד 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 יפה. באיזשהו שלב התחילה הפיכה מישהו קומוניסטי שניסה להחזיר חזרה את הקומוניזם. זה אמנם היה במוסקבה, אבל כולם פחדו שתוך כמה דקות זה גם יגיע לפנינו לאוקראינה. עכשיו, קיבלנו טלפון ישר מהמדינה, תעלו, קחו לכם מונית, תיסעו למינסק או משהו כזה, ארגן רמתו של אל על, כל השטחים מתקפלים, חוברים חזרה לארץ. טוב, ישר לנורמה. ומה יהיה עם היהודים שנמצאים פה, מה יהיה עליהם, איזה מתח מחדרים להם? היה שם שליח חבדי, okay, שכמובן הוא היום הרב הראשי של אוקראינה. בחור מאוד צעיר, הוא לא היה הרבה יותר מבוגר מאיתנו. זה היה פחות או יותר בגילנו, הוא קיבל הוראה לשבת שם בחרקוב. אמרנו, מה קורה? הלו, משפחה, שתי עדים, יש תינוקות. אז הוא אמר, תשמע, הרבי לא אמר לי ללכת, אני משם. המסר שהוא שידר לאנשי הקהילה שהוא פה, היה מסר חזק מאוד, למרות שהם אהבו אותו הרבה פחות מאיתנו, בגלל הנחרטות החבדית. בסופו של דבר, הם הלכו איתו ולא איתנו. כמו, יש פה בן אדם שהוא איתנו, הוא היה שוב אמר, יש פה את השליחים האלה, יש צרה, הם עולים עוד לך, חברה לישראל. מה שאנחנו עושים בסופו של דבר, זה שום טיפה קצת למרוח את זה, עד שבסוף, כאילו, הפכה הזאת התפקה מאוד מאוד מהר, וזה דבר כלל לא השליחו אותה. אבל אנחנו כבר קיפלנו את המזוודות, הוא לא קיפל את המזוודות. כאילו, אז יש כוח לתנועה, אני רוצה שאתה... יש גם מחיר לתנועה הזאת, אבל יש גם כוח לתנועה הזאת, אל תשכחו. התנועה הזאת שהיא בנויה בצורה מאוד חזקה על מסירות נפש, יש בה כוח. טוב, הלאה, בואו נמשיך למשהו קטן, ואז נעשה קצת לך. אבל אני בשורה השנייה בעמוד ו. והעיקר הוא מפני הקרירות של הנפש הבהמית, בעצם קרטיקה. שלא, שורה שנייה בעמוד ו. אתה צודק, נכון, זה טיפה מבלבל, אבל זה טוב, מגיע לכל כיוון. זה עצם קלטיקת שלא עניינים רוחניים, איזשהו בימים מעצם מהותו. שמו מוכיח על הנפש הבימי. כל חיותו והרשתו הוא רק בימים בימים. אתם אומרים, במוחה שיש אנשים כאלו, שלבד שהם ריקים מחוכמה, תורה, עמוד השבות, הנה מעשה כמעשה בימה ממש, שדורסים ומליגים אחר לסלם עניינים רוחניים, שאין להם שום מושג כלל. דבריהם כי בהמה ממש הולכת לדרוסת מבחן כלל, אם הוא עפר ועט וגוף אדם. שבפני, את דבר הרגשם, זה בהמה הרי אין לדעת. כמו כן יש אנשים כאלו שהם כבהמה ממש לועגים על התורה המצוות, ובהם הבחורים להם דרכים שונים, מצוות הם מקיימים, ובדינם רוצים לקיימה, וכו'. והדומה. לכל זה הוא בא מהעזות והקרירות הנפש הבהמית. זאת אומרת, היא עזה בעניינים החומריים, זה החמימות שלה, והיא קרה בעניינים רוחניים. עכשיו זהו הסיבה והגורם מה שאדם בא לידי העבירה הכנה לצלם, שרוח שלות וכו'. זהו. זאת אומרת, אתם יודעים, זה פה ניתן לסיפור איזשהו גוון, שהוא כאילו גוון קצת שהוא מודרני, עכשווי. Okay? זאת אומרת, אנשים שאומרים, מה זה רוחניות? זה שטויות. המטריאליזם ברוסיה, החומרנות, כמובן המאוד שונה מהחומרנות ברוסיה בארצות הברית, שבו אנשים, אתם יודעים, כמו שמציירים בסרטים המצוירים, ככה מסתכלים על העולם. הראיית הגיעה לארצות הברית, זה מקום נורא חומרי, מי שאתה מכיר מאוד. שקוראים את ברקלי, שדברים כאלה, אבל הראיית עצמה היא הראיית נורא חומרנית. כאילו, הוויה של, לא רק שבן אדם הוא לא עסוק בעניינים רוחניים, הוא לא מאמין שהם יכולים להיות קיימים אפילו. זה בכלל לא נמצא ברדאר שלו, באופק שלו, בלקסיקון שלו. ואדם צריך לחיות, להתבודד מול אנשים, שוב, מעשה בהמה ממש, זה מה שאין אכפת להם, לאכול, ליהנות, לא. זה לא הכופרים שהיו פעם. זה לא הכופרים שאיתם אבות החזות ניסו להתמודד. זה לא הכפירה, כאילו, המתוחכמת או האידיאליסטית שהיו פעם, הייתה פעם. כן, זה הכפירה, שוב, של הקומוניסטים מצד אחד, האמריקאים מצד שני, זה פשוט בהמיות. כאילו, הרוחניות בכלל לא נמצאת בתוך האופק שלה, ועם זה אנחנו צריכים להתמודד. אנחנו חיים בעולם שבו בשביל לטעון, להאמין ברוחניות שלנו, אנחנו צריכים ללכת נגד כל העולם. זאת אומרת, השטות כבר לא נראית בכלל שטות, השטות כבר הפכה להיות משהו שהוא הכי הכי הגיוני בעולם. הוא כבר חיים בתוך ההיגיון הזה שבו לדברים הרוחניים אין פשר, שבו לתפילה אין פשר. לימוד תורה אין שום פשר בכלל. למה? כתב, מודד את כל העולם רק מזווית חומרית. ומה שלפעמים אפילו יותר גרוע, זה כבר הדגש פה על הסגירות, שזה דבר שבאמת חבדת עם זהות עם המלאק, שקרחה בדרך. כן, ובנושא הזה גם כן הם מאוד מאוד אוהבים לתקוע על המזרוח. אצלכם הכל קר. כן, כאילו תפילה מריצים אותה, כאילו, לגמור מה הלכת לעבור.
הם עושים
בעשר אחרי
קידוש.
מה?
הם עושים
בעשר אחרי
קידוש,
מי יותר יקר. בסדר. לא, אני חושב ש... טוב, כשהייתי בשלומת 70, והתפללתי לצערי, במידה לא נכון, אבל הייתי שם 25 דקות גם אין גם בתפילה. אם יחיה בנו במורה ובערבון, 25 דקות. אחרי זה הסבירו לי ששם זה התפילה, באולם התפילה המהירה, ובחדרים הקטנים זה התפילה הייתי. טוב, מה, אבל אני... אני לא זכיתי לראות את התפילה. אבל, כאילו, יש פה נקודה. עד כמה באמת אנחנו שלנו את היכולת ככה לשהות בתוך העולם הדתי, להתענג על השבת. שאנשים יודעים כבר, אני לא יודעת לפני כבר צריך לעשות את התפילה, כי אנחנו לא מחזיקים מעמד אפילו בחורף. נוצר מצב שבו הנפש האלוקית היא קבורה ב-82 סמיכות. אנחנו לא מרגישים אותה בכלל, אנחנו לא חווים את הדברים האלה. כאילו, אפילו הסיפור של מסירות נפש נראה לנו מופרך באיזשהו מקום. אפילו, לזה כבר לא יכול לבנות. אוקיי, פה נשאר את השאלה מיליון דולר, אוקיי, אז מה אנחנו עושים במצב הזה? טוב, זה אנחנו נראה במפגשים הבאים. טוב, יאללה, בואו, כל אחד ייקח לו משהו לשתות. שתו, אני אקח קצת טיפה, אני נוהג, אני לא... ואם תפתחו את האוטו, שבו ששתיתי 50 בקבוקים.
אתה יכול להגיד
שהשתקרת מהעדים בכל. מהעדים. אתה יודע, השוטרים לא מבינים תירוצים יותר מדי.
זה שבוע
בלימון את דלת? כן, ככה. אנחנו עובדים בצורה פשוטה. אבל לפיתי ראש שנה רוצה שני שלישי, נכון? כן. מה?
כן.
אז שיעור אחד בטוח אין לנו.
שעתים
השבוע. מה? שעתים השבוע, כן, אוקיי, בסדר. טוב, תן לי טיפה, נפל לי טיפה משהו קטן קטן, ואני אעשה לך חיים. אתה גזיר. זהו, זהו. תודה. זו תן להצלחה ונעשה לך. חיים, לחיים. כל אחד לכם דקה להגיד לי מה זה חסידות, אבל זה משפיע מילה, שני מילים מקסימום, אבל לא...
לב.
לבי. ליטפה כזה לא
אלוקים?
לא כן,
אני מודה, זה לא
ידע הרבה,
ככה אני
מודה. אוקיי, אמר, לא
נביא
לך. כן. אפשר לשאול עוד כוסית ועד להגיד, אבל
אפשר.
טוב, זה לגל, מודרור, כן.
אדם?
אדם. אלוקים, אדם. כן.
גילוי.
גילוי. גיאל.
מגוון דרכים.
מה?
מגוון דרכים.
מגוון דרכים, אבל למה?
בגדול לא רוצה שם.
לא רוצה שם, אוקיי.
בקהילה.
קהילה. מעניין. טוב, אז כמו שהיה, זה מגוון דרכים, זאת אומרת, זה, כל מה שאתה ממש על זה ברור. אני אגיד לכם מה אני מעלה לגבי החסידות. זה כמובן פותח פתח לרבה דברים שאנחנו לא גם נספיק לדבר עליהם. ותשתו כמה שבא לכם. אין עניין שזה שהפך לי באוטו. אני אגיד לכם דבר כזה. אני חושב שהחסידות נולדה מ... החסידות נולדה מ... ממצב שבו היו הרבה יהודים פשוטים שנשארו מאחור. הרקע היסטורי לא חשוב כזה. נוצר פיצול מאוד מאוד חזק שאנחנו פוגשים אותו, יש לנו הרבה עדויות מעניינות עליו מהמקורות, גם החסידים וגם אפילו מהגר"א. נוצר שכבה ככה דקה של תלמידי חכמים, שכבה דקה של יהודים טיפה יותר עמידים, החוקרים וכו' וכו', שיכולו לממן חינוך לילדים שלהם, ושכבה מאוד גדולה של יהודים אמרצים. כאילו, אנחנו מכירים סיפור החסודי, הגעת לאיזשהו כפר נידח ואיזה יהודי אחד תגרת שם. איך יהודי גר לבד, מה עם עניין? תהליכים שהתחילו בתקופה הזאת, יהודים לא לבד, אתם יודעים מה זה אומר? והגישה המתנגדית, שאו שהם יגיעו אלינו, או שאסטלוויסטה, להתראות. החידוש של החסידות שצמחה מבן אדם שהיה יהודי פשוט, ואמר, הכיר בעובדה הזאת שהוא לא למד, היא בזה שאנחנו צריכים למצוא מסילות ליהודים האלה, וזה אומר לילד, להוליד תורה חדשה שמתאימה ליהודים האלה. פה מתחילה העבודה על רשמיות. זה פנייה לעמך שהוליד התורה. תורה של משקה, תורה של ניגונים, תורה של הילד שנגד בחליל וכיפור, עבודה על רשמיות. וגם הרצון לקחת, למצוא תפיסה חבדית שהיא התנגדה להרבה מהדברים שתיארתי לפני זה, אמנם השתייה לא, אבל התנגדה להרבה מה... שכן היה בממד חזק של תורה ולימוד ודברים כאלה, גם אינטלקטואלי, אבל היא לא הייתה אליטיסטית, לא. אלא היא ניסתה לגשר על זה בכל מיני דרכים, אנחנו נראה מה הדרך שתהיה פה. אבל הדרך הפשוטה של חב"ד הייתה באמת דרך של קצת לפשט דברים וליצור עולם למשך חיי עולם. לכן אם זה, אנחנו לא גם אוהבים את זה, צריך לדעת שזה לא בכך נאמר אליהם. זה הדבר הגדול בחסידות, שיצרו פה תורה שלמה, ש... נאמר ככה, המגיד לא היה צריך. היא לא נועדה בשביל המגיד. אוקיי? מי שהיה צריך אותה זה אותם יהודים פשוטים שבאמת עובדתית. החסידות הצילה אותה.
גם בדורות מוכרים יותר של
החסידות? או, עכשיו, פה אנחנו עושים טיפה כבר, פה יש פנייה טיפה יותר מורכב. זה הבעיה עם החסידות. כי החסידות היא עוד אחת מהרבה מאוד תנועות שהניצחון שלה הוא ההפסד שלה. ברגע שהיא הצליחה להכניס את היהודים לתוך המעגל, אז בעצם התורות שלה כבר הפכו להיות לא, לא, התורות שלהם כשלעצמם לא איבדו את משמעותם. ובעצם אנחנו רואים תהליכים באמצע המאה ה-19 בפולין ואילך, ובדיוק גם במאה ה-20, שבפתוח ישיבות, וליצור משהו יותר אליטיסטי, כמו חסידות פשיסחה וקוסק, וליצור שוב עולם של ישיבות, עד המצב היום שהרבה פעמים אתה פוגש, ואני אומר זה לא מערכות, אלא מהיכרות אישית, אנשים שלומדים בישיבות חסידיות, ולא מבינים בחסידות דבר בדבר בחסידות. אבל הם יודעים, טור שולחן ערוך וגמרא וכל הדברים. זה קצת עצוב. זאת אומרת, זה באיזשהו מקום החסידות. כאילו, אתם יודעים שרבי נחמן, שהוא דמות מאוד מעניינת בהמשך החסידות, רבי נחמן התעניין לדעת במשכילים. אני חושב שהוא חשב שהמשכילים זה האנשים הפשוטים של זה. הוא גם דיבר עם האנשים הפשוטים, גם עליהם הוא ניסה לומר על זה שהוא מנסה. יש לו איזשהו שניות, הוא גם מדבר על המשכילים, קרי אליהם. ובאיזשהו מקום, החסידות הגיע לאיזשהו מקום שהוא באמת לומד בעייתי. זאת אומרת, אם היא רצה לפנות אל הנידחים בארץ אשור, שזה אנחנו, כאילו זה המשכילים, אז הסיפור הישן לא עובד. עכשיו, הוא קצת עובד. אתה מודע שיש שירות חסידיות, ויין טוב, וקצת וודקה זה דבר שמדבר להרבה אנשים, וניגונים, אבל כאילו, אתם יודעים, אנחנו מודעים לעבודה שאתם לוקחים בחסידות דברים בצורה מאוד סלקטיבית. אבל זה כאילו המקום שבו הרב קוק או רבי נחמן כאילו ממשיכים בצורה אחרת את התפיסה החסידית. וזה אולי המקום שבו אנחנו כאילו צריכים להמשיך את החסידות. כאילו גם החסידי הגבור הטובים והישרים והתמימים הם לא יהודים שהתאחדו, הם לא יהודים המארצות, הם יהודים משכילים, ובאיזשהו מקום הזה מכאן משתמע שלרוב האמירות החסידיות לא למדו, כאילו, במובן הזה החסידות הפכה למתנגדות, זאת אומרת, היא הפכה לקהילת לומדים, ורואה בלימוד תורה את חזות הכל, ונאבקת על לומדי תורה לא פחות בנחרצות מאשר המתנגדים, יש פה משהו מאוד טרגי.
מה
יכול המושג
של חצר?
מה?
המושג של חצר
ושל עיקר חסר. גם, אתה מזכיר לי שעיקר חסר מן הספר. לא הזכרת לך את המושג צדיק. צדיק, הרבה פעמים מסתכלים על זה במיוחד לאור כל מיני פרשיות שקרו בזמן נכון בצורה נורא שלילית. קוראים, היהודי עושה לך את העבודה. התשובה היא כן, כי אם יש יהודי שהוא לא יוכל את העבודה, הוא צריך צדיק. אלה רעיונות, אני לא רוצה להגיד מאיפה הם הגיעו, אבל אלה רעיונות שאני חושב שהם היו במקומו מאוד חיוניים והם הצילו יהודים. הם הצילו יהודים. עכשיו, האם אני, אתם, אנחנו צריכים את הדברים האלה? אולי. אז זה כבר משהו בשיעות. אבל ברמה הרוחנית, אני לא צריך שמישהו יתפעל בשבילי. אבל יש יהודים שכן היו צריכים. תראו, במובן הזה יכול להגיד שהתמונת החדות של דורנו זה שס. אבל, ושוב, הרב עובדיה יהודי שעשה דברים מאוד מאוד מרחיקי לכת באמת בשביל לדבר על היהודים, עם היהודים הזה, ועשה דברים גדולים מאוד. עכשיו, דרך אגב, עם כל ההשוואה, תראו גם מה ההבדל. נכון? כי אחד הדברים המאוד בולטים בחסידות זה המוסריות המאוד חזקה שהייתה שם, מה שבש"ס זה פחות חזק. תשיבו על ההישג של החסידות שירדה אל המוני העם בלי לוותר על דרך ארץ. בלי לוותר על המוסריות, כי בנתה אותו בצורה אחרת. זה הישג מדהים. אבל כשאני בא ואני מבקר את ש"ס, יש לי זכות לבקר אותה, עשיתי משהו שהתחבר לאנשים האלה? לא, אמרתי, אני אינטלקטואל, אני נעסוק פה אחר אינטלקטואלים כמוך, אני מדבר איתם, יהיה סבב. לא, זה חשוב, שוב, גם אתם יודעים טובים, ולכן צריך מען. כי מה שקרה לחסידות, שאת המשכילים היא עמדה לגמרי. ופה רבי נחמן באמת הוא איזשהו חריג. כלומר, היו גם כמה מאדמו"רי חב"ד שניסו להתכתב, במיוחד האדמו"ר האמצעי והצמח צדק, ניסו גם הם להתכתב עם המשכיל. זה יותר מוכר, נכון. אבל דורות ארוכים נוצר נתק, והנתק הזה היה נתק מאוד מאוד רב משמעות. היהדות איבדה את היהודים, שזה כאילו הדור של ההורים שלה. אני מגיע למשפחה מאוד מתנגדית, אבל אשתי מגיע למשפחה חסידית, הוא חסידי גור. חסידי גור, חסידי אלכסנדר. ואתה רואה איך הסיפור הזה הלך ודעך, כי לא ידעו לתקשר עם היהודים האלה. שזו קשור, לתקשר איתם זה לא לתת להם את הכוסית, זה אתה לא יודע. לתקשר איתם זה שוב מהלך ולהביא שהתורה צריכה להשתנות בעקבות המקום הנפוך שלו היהודים. כאילו בחב"ד ידעו לעשות את השינוי הזה למשל, וברוב החסידיות לא לעשות את השינוי הזה. אבל אני חושב שזה מאוד, דבר מאוד משמעותי, שכאילו תורת החסידות לא מתחילה מרעיונות, היא מגיעה לרעיונות. במובן הזה התחברתי מאוד אליך, אמרת שאתה אדם, ולא אמרת אלוקים. ברור שאלוקים, אבל אלוקים מתחיל מהאדם, מהמקום שבו היהודי היה נמצא. ולקראת חי אלול, אז באמת, חומה למחשבה גם בשבילם, כאילו, מה אנחנו עושים עם האנשים שנעלמים? אולי כלומר שאנשים שנעלמים היום זה לא אנשים, כאילו, זה לא השסניקים שהם יהודים מסורתיים, הם פחות מסכנה להיעלם. מי שמסכנה להיעלם זה דווקא היהודים היותר מסכנה, כאילו, זה תל אביב. היא מסכנה להיעלם, אליהם אנחנו צריכים לבוא ולדבר, וגם זה אנחנו לא עושים את זה. אז אולי המהפכה החסידית היום היא בעצם מהפכה אנטי-חסידית. כאילו, היא לא לפנות לאנשים הפשוטים, אלא דווקא לאנשים שוב, שהם העובדים, הם העובדים הנידחים של הדור הזה, שזה אולי משהו שהוא אחר. ואיזה זה נגמור. יאללה, עוד ניגון ככה לסיום. מכירים את ניגון הספיקות? לא מכירים? אני אתחיל, כן. אני אתחיל, אני לא כזה דמר.
Ay ni ni na ay ay ni ni na ay la la ay ni ni la ay la la ay ni ni na ay na ay na ay na ay na
am bibida yam bibida yallalai dilalalai dainina yallalalai ailalalai dai tinai lalilalilalilalilalai dinai dininai nai nai tanai lalilalilalilalilalai dininai nai nai dai nai 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 Nine, 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 nine